So it's probably just a week that we started this topic, and it's called Din Mamon Din Isur. And basically what we're trying to do is analyze various halachas and sugyas all over Shas, where you can see two dimensions. You can talk about the monetary dimension, and you can talk about the mitzvah or the isur, and two separate aspects of each halach. So let's see where we want to start today. Okay, the classical case that I believe really brings out this svara is Me'ilah, the Issur Me'ilah. And we went through about a week ago, or maybe it was the beginning of this week actually, a long but beautiful piece in Reb Chaim, we never even finished it, about Me'ilah. And to give it to you in a nutshell, as a review, the gist of it was that, according to Reb Chaim, Me'ilah is engendered by Mamon Hegdesh, by the ownership of Hegdesh. And based on that, Reb Chaim says that the rules that govern Me'ilah are different than those that govern all Isurei Torah. And one example he gives is that when the Torah says in Parashas Ki Tetzeh that a worker who's out in the fields and he's in your employment is allowed to eat from the fruits and the produce, logically he says that would apply even to Hegdesh. So let's say, for example, Hegdesh owns a field and they employ Reuven to work in the field. Logically, says Reb Chaim, if not for a special pasuk, which is called Reach of Loshal Hegdesh, we would have assumed that the worker could eat even from the stay Hegdesh. And why is that so? Because what the Torah gave the worker is a schus mamon. It gave him monetary rights to eat from the field. He owns those fruits, l'gabi achila. And once he owns them, it removes the bialus of Hegdesh, and therefore there's no me'ilah. So that's what we discussed last time. What I found here...
You would have thought that, but that's not...
Yeah. Well, Maskana, the Gemara says that that's not so. And the way Reb Chaim teaches the Maskana, he says that the Torah gave a worker schus and monetary rights in certain fields, but not in other fields. So with regard to a field of Hegdesh, the Torah never included that in the general parsha of Achilas Poel. And in that same piece, again, just to give you the gist of it, Reb Chaim compares and contrasts the din of a poel to the din of a shar. Because the halacha is that if I work with a shar, let's say, for example, in your field, then the Torah says, lo tachsam shar b'disha. I'm not allowed to muzzle the shar, and the animal's going to eat from the fruits. But Reb Chaim points out that that's an entirely different halacha. There it's a halacha of isur. We called it a tzar b'el chaim kind of isur. That we have to allow the shor to eat while the shor is working in the fields. We're not allowed to muzzle the shor. And Reb Chaim proves that that's not a schus mamon from the fact that the din of lo satsam shor b'disho, that lav, applies equally well to my own shor as it applies to your shor. And clearly in the case of my shor, it's not a schus mamon here. I own these fruits. And Reb Chaim, based on this, says that there was never a serious havamina that with regard to shor b'disho, it would apply to me'ilah. Because, again, when there's an isur me'ilah, how can I violate that isur me'ilah? In the case of poel, where he has chus mamon, and the entire isur me'ilah is generated by the mamon hegdesh, so you could say that in this case, the Torah substituted from mamon hegdesh, the mamon and the chus of the poel. But in the case of shor, that doesn't make any sense, because shor is pure isurim, and it has no dimension of mamon. Now, what I wanted to share with you today is a paragraph that I found in the Birkas Shmuel, and that's for Baruch Be'er, the Talmud Mufak of Reb Chaim, and it's in Masechta Kiddushin, and it's in Siman Chaf. So I think we photocopied it. Maybe, Sam, you have a copy of it. I don't know. Here it says it's page 80. And generally speaking, I don't understand Rav Baruch Be'er. That's the honest truth. But in this case, I think maybe I do understand it, although I'm not 100% sure. So we'll try to work it out together. The Birkas Shmuel quotes a sugya in Masechta Kiddushin on Daf Mem Gimel. And the Gemara says the following. Amar lo, he says to an individual, we're talking now, just to give you a little background, about shlichus. And the Gemara at the beginning of the second perek of Kiddushin has a whole sugya from whence do we derive
Shliach. Right, sorry.
Yeah, 80 going on to Tez Zion, if you have it. In Masechta Kiddushin. So the question is whether or not Shlichus, which the Torah created, is operative even with regard to an Avera. Meaning, can I send a Shliach to do an Avera, and his action, insofar as he's my agent, relates to me as the Mishaleach?
The reason why we always say
Ein Shliach Lidvar Avera is because we know Hillel Shita. But Shammai was of the opinion that Yesh Shliach Lidvar Avera. And again, it's not relevant to have discussion today, but it's very interesting to know where Shammai derived this from. The Navi accuses David HaMelech with regard to Uriah Chiti, quote unquote, Oso Haragta Becherev Bnei Amon. Uriah was sent out to the front lines, and the Bnei Amon killed Uriah in battle. And the Navi accuses David of Oso Haragta, you killed him. What did it mean you killed him? You sent him to the Ammonim, and the Ammonim killed him. So again, you know, not everybody agrees with Shammai, obviously, but Shammai saw in this pasuk something very far-reaching, and that's called Yesh Shliach Lidvar Avera. Good. But now the Gemara limits this principle of Shammai of Yesh Shliach Lidvar Avera. What's the limitation rule? The Gemara says, Modeh Shammai, Hecha di Omar Leh, he told the Shliach, Tzei Uba'oli Es Ha'erva. So he sends a shliach kaviyochol to be bala erva, to potter, that the mishalech is potter. Again, even though Shammai doesn't have any of the svaris that we know of with regard to ein shliach lidvar avera, all that Shammai rejects. So if according to Shammai yesh shliach lidvar avera, why shouldn't that apply in the case of tzei uba'ol es ha'erva? So the Gemara says, my time, huh? The lo matzinu b'chol ha'torah kula, Ze nene veze neschayev. Lo matzanu b'shum makom b'Torah she'im ha'isur hu hana'a ploni almoni nene me'ha'isur va'ani, or mishu acher, chayav al hana'a shel acher dahayim. Omer b'chayim, kach mevi avirka Shmuel b'kiddushin, she'yesh ma shenikha isur shebegufo, klomar ha'isur hu begufo odom. The kan lo medubar al maisa el medubar al hanaa. Hanaa he fizit he gufanit the gufosh al adam. V'lachen ein shlichut. Ani achol manot otcha kishaliach lasot maase. Asita maase ritzicha avuri b'tor shluchi az sover shamay azoken yesh shliach l'dvar avera v'hamishalech chayav. Also harag to becherev bnei amon. מה שאין כי מנוגל לאיסורי הנועה כאשר עצם גוף האיסור הוא הנאה הנאה אי אפשר לתפוס אותה בשליחות ולומר שהשליח הוא זה שנהנה בפועל יש לו הנאה גופנית והמשלח הוא זה שחיה ולכן מודה הלל למרות שיש לי איכות ועבר בצי ובעולי אס הערבו שהמשלח ששלח אותו יהיה פתור והשליח יהיה חיה. עכשיו אנחנו מגיעים לתורף העניין. ונראה, אומר הברוך בר, שיש להתבונן ולהסביר את ספקו של תוספות שם בקידושין דף מ"ג. העושה שליח שישים ידו בכד שמן של הקדש ויסוך. פה מדובר בהנאה מהקדש. הנאה מהקדש היא אסורה מדין מעילה. האם בנוגע לשליחות ולמעילה גם אליבא דשמאי הסובר בעלמא יש שליח לדבר עבירה, פה הוא יודע שאין שליחות והשליח שהוא סך בשמן של הקדש הוא מתחייב ולא המשלח. על זה מסתפק התוספות, האם זה בכלל זה ננה וזה לא מסחייב. יש לנו כלל, כפי שראינו, בצי ובעולי את הערבו, שהתורה לא מחייבת זה ננה וזה מסחייב, שפלוני ינה מהאיסו הנוע ואלמוני יתחייב. לא מצינו דבר כזה. אז מה מנוגע למעילה? As Rav Baruch Berg Otzela Ayen B'Sfeikoshal Tosfot Hagei L'choga Yesh Lanu Dugma Klasika B'Me'ilo Shal Yisr Hano As Lama Shalom Naf'il Et HaKlal Lo Matzinu B'chol HaTorah Kula Ze Nene V'Zolo M'Schayev Im Hu HaShaliach Nene B'Sikha Im HaShem Shel Hegdish Hu Chaya Ani HaMashaliach Lo Chaya V'Z Matzad Shal Tosfot B'chol Zot L'Stapeg Shema Gam Po Yesh Lichut Aliba de Shamai Yeshliach the Dvaravin. Ubir Asofeku Mishum de Neila Shal Hegdesh Yesod Ha'isur to the Etzim Geder Ha'isur who Mishum Gzelas Momon Velo Shkishar Isure Hano. Kan Rabbah Bermachalek Bein Isur Shal Momon Lashar Isure Hano. Vehagayo Ech Yoder Rabbah Ber. She meila hi iser mamon. As ani tzipiti shabach ber yavo viyagid ayin Reb Chaim hilchus meila. Avo mishum ma yitachen shezay alifnei shasefer chidush Reb Chaim halevi al hashas yatsa laor. Hagaya midaboy slicha midabeinon lechayev b'meila shove pruta. הרי בכל איסורי הנוע לא מצינו שיעור של שווה פרוטה, כלומר אני מודד אם הוא נהנה הנאה כזאת שיש בה שווי ממון, לא מצינו את זה בשום איסורי הנוע, לא בבוסם החולב ולא בכלי הקרם ולא בנוסה ולא בשום איסורי הנוע, לא מצינו שיעור של שווה פרוטה, לא באורלו סליחה. ועוד הוא אומר מבואר בגמרא ובו בכמה דף חוף, The toli le bedin zenene vizolo choser. Hare yesh halacha shel zenene vizolo choser. L'mashal, im ani nichnas la dira shelacha v'ani shochen sham b'li b'shutcha, aval ata hayita lo yede b'Norway, hayita b'eishu makom rachok ma'od, v'lo choser lecha klum. Hagmara mistapeket ma yeh ma dira omedet l'schirut, az hayita yachol laskir et hadira. היית יכול להזכיר את הדירה, כן? אבל במקרה שהדירה לא עומדת לשום שכירות, אז זה ננה וזה לא חוסר. והגמרא אומרת שהדין הזה שייך גם לגבי מעילה. שמישהו מעל בהגדש באופן כזה של זה ננה וזה לא חוסר, נניח שיש להגדש דירה והוא נכנס לדירה, האם הוא חייב או לא חייב? וזה תלוי, וזה ננה, וזה לא חוסר. שואל רב ברוך בר, הרי למעשה הוא ננה מההקדש, ויש בזה איסור מעילה. מה צד לומר, זה ננה וזה לא חוסר? מה אכפת לי אם זה לא חוסר? אלא יסוד האיסור מעילה הוא לא עצם הנאה, אלא הממון שהוא גוזל מההקדש. וכאן, כיוון שההקדש לא חסר, לכן זה לא נחשב לממון.
אבל צריך הנאה.
לנקודה שלך נגיע כשנסביר את הצד השני של תוספות. כאן רבו הפרק רוצה לשים את הדגש, מה פתאום שתוספות סוברים שיש שליחות למעילה? הרי הוא נהנה כשהוא מכניס ידו לתוך השבן של הגדש, אז למה שלא נאמר הרי זה נהנה ומה לשון לא מצינו בכל תורה כולה זה ננה וזה חייב וזה מסחייב. לכן נסתפקו התוספות אלא כיוון שהדרך של גזלס מומן. אוקיי, יש לא אם הייתי החופץ חיים, הייתי עושה את זה בעצמי עם הטלפון שלי. אתם מכירים את הסיפור של החופץ חיים כשהוא היה מזמין אורחים בשבת, אז הוא היה נוהג לשפוך קצת יין על השולחן כדי לא לבייש את האורח אם במידה והוא ישפוך את היין. אלא אומר הברוך בר ההחתימצא והדרך של גזלס מומן הוא על ידי הנור. אתם שומעים? בשביל זה צריך להיות בריסקה למדן פה. הוא אומר ככה, הרי סיים טוען בצדק, האיסור של מעילו דווקא הנוע, אם זה שווה פרוטה וגזלו, אז מה זה שייך לנוע? Ha'im nishalta shila magazlan nehene me'agzeilo lo nehene me'agzeilo ein t'nai shal hano b'gzeilo as vadu akol ha'isu shal me'ila mukdar kehana'a machpat omer bof per eno chila me'ha'isu hu l'kichak mamon shal hegdish aval ha'torah amra be'eze tzura hu lokech et ha'mamon shal hegdish al yidei hana'a. Hana'a hi lo guf ha'isur, ela hi ha'tzura, hi ha'derech, shal yada, hu gozel et ha'mamon shal hegdish. Bedafke mu nene b'shama pruta. Al ken, nistaku ha'tosfot, ha'im nomar, demikevan dehocha, ha'chiv hu al yidei din gezel hegdish, ela ha'torah, Asta misha nena mea hegdesh legazlan, lechaivo bimigilo, alken, shayacham shlichut baze, shiyeh hamishalech mitchayev midin meilo, ki arei etzem gedra isu mauto, hu isu mamon, gzelas mamon shal hegdesh. As im begzela yesh ma shnikra shlichut, alibide shama yazokim, lemashal, Ruvain shalach et Shimon l'gzol mi Levi et ha-mechonit shalo. As Ruvain ha-mshalach yechayav l'fi Shammai. Ki zeh din shal shliach, shlichus b'momen, b'gzelas momen. Omer Rabbah Ber, zeh atzad ha-rishon, aleph b'tosfot, shegam b'me'ilo yesh shlichut, ki ha-maisa me'ilo hu be'etzem rak derech ha-hana'a mi-ha-shemen kan, hi rak emtza'i כדי להגיע למייסה של גזל הסגדש. אבל עצם האיסור והעבירה מוגדרת כגזל, גזל הסמומן. ממילא בגזל הסמומן יש שליח לדבר עבירה על ליבה דה שמה. ולא דומי לחלובים והרעיוס, הרי צאי ובואו להתאר וגם שמה יזוק עם מודה, שלא אמרינן זה ננה וזה מסחייב, ושם העבירה היא גוף או משהו ננה. ולא רק תהנאה היא היחתים צדיינו דרך שעל ידע הוא מגיע לחיוב מומן, לגזלס מומן. הנאוסו זהו חיובו, ביטוי מאוד יפה של מטבע שכובו הברך השמואל כאן. אבל במאילו שעל ידי הנאה נעשהו גזלון, לכן יש לי לדבר עבירה. All Dilma lo, ma'atzad ha'sheni shel ha'safek shel Tosfos, keivan de sof sof lo mishkachas ha'gezel, ki im ba'ofen shel hano, eich l'maisu v'vatzei et ha'gzele shel yada u'mitchaye midin isu mi'il, al yidei hano. Gam zel b'chal zen ene v'zol mischaif. Komar, lefi rabach ter, ha'safek shel Tosfot, hu lo begeder mi'il. En achinam igeder mahut mi'ilo hi גזל הגדש, על זה לסמן דופולג אין מקום לסתפק. הספק הוא בגדר הדין הכלל של זה ננה וזו מסחייב לא אמיר. האם נאמר זה ננה וזה לא מסחייב לא אמיר כשהנאה היא גופה דעבירה, הנאה זוהי חיובו, או דלמה אפילו אם הנאה היא רק הכרתמצא, של ידע ומגיע לידי עבירה, אי אפשר לחייב את המשלח כיוון שהוא לא נהנה, והתורה קבעה שבמעילה הוא עובר אל האיסו מעילה על ידי הנאה, אז פלוני אלמוני שהוא סך בשבן של הגדש, הוא זה שנהנה, ולכן אי אפשר לחייב את המשלח.
מאיפה בהראיה
הזה
שהאיסור
בהראיה
זה
ההנאה? אה. אוקיי. תן לי רק דקה לחשוב.
במילים של התורה זה נראה שאתה כמו גוזל את החפץ של האיש או של האישה, כן? אשת רעך.
כאילו שהיא בעלים על הגוף.
כן, כן, כן. כנף אביך, משהו
כזה. אז קודם כל אנחנו רואים את זה מהסוגיה גופה של קידושין. אתה יכול לשאול איך הגמרא בקידושין יודעת את זה. אבל בואו נראה את הגמרא בקידושין שפתחנו בה. הגמרא אומרת שאפילו על ליבה דשמי, שיש לי איך כבר עבר. אוקיי, בסדר. אז אם אתה צריך מקור בשס, אז יש לנו קידושין. עכשיו אתה רוצה לדעת איך הגמרא גופה יודעת את זאת. תן לי רק דקה, אולי... יש לי כמה רעיונות, אבל מסתום כל מה שאני אומר לך כרגע זה כלום, כי קליפס השום. אני צריך לענות על השאלה שלך באופן יסודי יותר, אבל למשל הגמרא אומרת לגבי ונכרסו הנפושס האוסוס, שגם האישה חייבת בכל איסורי ערבו, והגמרא אומרת ששניהם נהנים מהמייסה ערבו. איפה הסוגיה הזאת מופיעה במסכת קריטות? יש עוד סוגיה שעולה על דעתי שנקראת יצרה אלבשה. הגמרא הזאת היא בסנהדרין לגבי אונס, שהגמרא אומרת שבמקרה של אונס הרי היא לא נהנית מהמייסה, אז היא לא מתחייבת, אומרת הגמרא, אבל בסוף הביאה היא כן נהנית. והגמרא אומרת שבכל זאת היא לא אסורה ובעילה משום שיצרה אלבשה. אבל רואים גם שם שההנאה היא גופה של מצווה. יותר מזה, הגמרא במסכת קידושין בסופה מעמידה את העיקרון של אביזרעי דגילוי הראיס. מה זה אביזרעי דגילוי הראיס? יש כל מיני עבירות שאדם עושה בלי לעשות את מעשה הביאה משום שהוא נהנה מערבו, כגון חיבוק ונישוק. אז זה נקרא אביזרעי דגילוי הראיס, ומשמע, אני לא מתכוון הלוך למעשה פה, שיש אפילו דין של יהרג ואל יעבור לפי הרבה ראשונים אם הוא נהנה מערבו אפילו בלי מעשה ביאה. אבל רואים שעיקר האיסה של ערבו הוא הנאה, והרחבנו את האיסה כשיש לו הנאה מהערבו מגוף האיש אפילו בלי מעשה ביאה. מה עוד אפשר לומר?
הוא חייב
עונש אותו דבר? הנועס תשמישך עליי, גם זה סוגיה במסכת נדורת. גם משם נדמה לי אפשר להסיק שאיסור גילוי ערווה הוא מדין הנוער. מה עוד אפשר לומר? טוב, אני לא יודע, ויש מסתום עוד הרבה סוגיות שצריך להביא אותן. יש לי דווקא סוגיה אחת שלא משמע כמו שאני אומר, שהגמרא אומרת ביבומס שהיוון קונה את יבימתו בהערו. הרום זה אומר התחיל להסביר כשנכנס התורה, והגמרא אומר מייך תסי, הגמרא משווה גילוי הראיס ואיסור ערבו לקניין יבום. הרי גם בעריות יוצא שהוא חייב אפילו בהרום בתחיל להסביר, אז אני לא יודע אם יש הנוע בתחיל להסביר, צריך לדעת אולי כן אולי לא, זה סתם שאלה שמתוגרת. כן סבר, אתה רצית לומר משהו לפני כן? מה? התחרטת או?
התכוונתי שלא בכלל, אני קצת איחרתי אז אני מתנצל, אבל יש את העניין הזה של אין שליח לדבר עבירה.
כן, זה על ליבדי הילה. אנחנו, כל מה שדיברנו היום זה על ליבדי שם.
אין שליח לדבר עבירה, אז זה מקיף את הכל.
כן, כל מה שדיברנו פה,
אני אומר למי שהולכת לבנות,
אז אני לא חייב הלוך למעשה, אבל שם אני סובר שאני כן חייב.
אבל אני גרמתי לו לבנות.
אז תעשה תשובה.
לא, אבל אז מה זה אין שליח? השליח זה אני, זה לא המשולח. אין שליח,
אין שליח לדבר, והכוונה היא שהמשולח, אני קורא לזה המשלח. מה זה המשולח? זה השליח. לא, אין שליח לדבר עבירה, הכוונה היא שהמשלח לא חייב. דהיינו שהמושג של שליחות שמייחס את המעשה של השליח אליו למשלח לא קיים לגבי עבירה, וזאת היא שיטת הלל, וכך אנחנו פוסקים. אבל הסוגיה שדיברנו עליה היום בקידוש דף מ"ג היא אליבא שמאי, כי שמאי הוא בדעה שיש שליח לדבר עבירה והמשלח מתחייב. אבל הגמרא מגבילה ואומרת חוץ מהגבול בזה ננה וזה מתחייב, כי זה ננה וזה מתחייב לא אמינן. התורה פותרת באיסורי הנוע את המשלח. למה? כי אומר חיים שליחות לא שייכת אלא במעשה, בתורת מעשה. הפעולה שלך, שהיא פעולה דינית, משפטית, מתייחסת אליו למשלח. אבל כשהפעולה היא הנעת הגוף, למשל, עוד פעם אנחנו חורגים מהנושא שלנו, אבל התוסס ריד הוא מאוד מפורסם ואומר שאין שליחות בתפילין. אני לא יכול למנות אותך שליח ללבוש תפילין. למה? כי תפילין היא על גופו של אדם, וזו נקראת מצווה שבגופו. במצווה שבגופו אין שליחות. לכן למשל, אני צריך לטהר את עצמי מתומו, אני לא יכול למנות אותך שליח לטבול עבורי במקווה. רב סלוויצ'יק היה תמיד אומר שכיוון שתשובה היא מצווה של טהרה לפני השם תתאבו, לכן אין שליחות בתשובה. אני לא יכול לבקש ממך לחזור בתשובה על עבירה שלי. ולכן הכהן הגדול, ככתוב ביומה, היה פונה לציבור לאחר שהוא הביא את קורבנותיו ואמר את הוידוי על כל קורבן וקורבן, והיה אומר תתהרו. אז למה הוא היה אומר תתהרו? פנחס פלי מביא את זה בעל התשובה, משום שטהרה היא מצווה שבגופו של אדם. הגוף שלי צריך להיות במקווה, אני לא יכול לבקש ממך לטבול את הגוף שלך וזה יתייחס אליי. אותו הדבר באיסורי הנועה, בכל איסור הנועה הנאה היא בגופו של אדם. פה האיסור הזה שהוא איסור הנועה במהותו, ביסודו, לא ניתנת לשליחות. אני לא יכול לומר שהנאה שאתה נהנה בגופך היא זאת שמתייחסת אליי למשלח, לחייב את המשלח. התוספות מסתפקים מהי הדין בהנאה של מעילה, כגון שאני שולח מישהו לסוך את ידו בשמן של הקדש, וזה מה שברוך בר כאן, שאני חושב פחות או יותר הצלחתי להבין אותו, ועל זה אני נותן לעצמי קרדיט, כי להבין את ברוך בר זה נדיר מאוד בשבילי. הנה פה עמוד פה,
זה לא מה שהיה
לנו. אין לכם את הדבר הזה? סליחה, חשבתי ש... אוקיי,
אין שליח, זה המשלח.
אין שליחות. אין שליח לדבר עבירה,
זה מתייחס אל המשלח או
כן.
אל המשלח?
כן, אין תורת שליחות לחייב את המשלח.
אבל
השליח... הוא חייב, השליח חייב. כן. זה נקרא בלשון הש"ס, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אבל פה מדובר לפי שם. אוקיי. דרך אגב, עלה בדעתי רעיון, אבל זה במאמר מוזכר, כי אני לא יודע, ייתכן שאם הרעיון שעולה בדעתי עכשיו הוא נכון, אז כדאי לתת שיעור שלם על הנושא הזה. ייתכן שבשליחות גופה יש הבדל בין דין ממון לבין דין מצווה. מה אני מתכוון לומר? למשל בחנוכה, נר חנוכה, אני יכול לבקש ממך להיות שליח להדליק עבורי נר חנוכה. ייתכן ששליחות במצוות שונה לחלוטין באופן יסודי משליחות בדיני ממונות. דהיינו, אם אני שולח אותך לקנות שדה או לקנות שדה, שם השליחות היא מדין בעלות. כלומר, אני הבעלים על מה שנקרא קניינים, אני יכול לקנות, להקנות, אני מעביר לשליח את הבעלות על הממון. כלומר, נניח שהשולחן הזה הוא שלי, אני יכול לומר, דקטר ג'ול, אתה תהיה השליח, תמכור את השולחן. אז אתה נכנס לתוך הנעליים שלי ואתה הופך להיות הבעלים, והמעשה הוא בעצם שלך. מה שאין כי בנוגע לחנוכה, אני לא יכול לומר שהמעשה הוא שלך, של מי שמדליק, ואני יוצא ידי חובה. אלא פירושו של דבר, התורה חידשה בשליחות במצוות, מושג שמה שנקרא בעולם הישיבות יד אריכתו, דהיינו שאני המשלח שביקשתי ממך להדליק את הנר, אני עושה את ההדלקה. זה לא מדין בעלות, אני לא יכול להעביר אליך בעלות, אין לי בעלות על כלום. טוב, יש לי אולי בעלות על השמן, אבל בואו לא נסתבר. בואו נניח שאפילו אם אין לי בעלות על השמן, אני יכול לצאת ידי חובת חנוכה, שזו חקירה גדולה מאוד בהלכות חנוכה. אבל השליחות כאן היא יד הריכטה, כאילו כשאתה מדליק את הנר, אני הדלקתי את הנר. זה לא מדין העברת בעלות, אני לא יכול להעביר בעלות אליך, אלא בדיני ממונות. אלא מה? תשאל אותי מה היה הדין בגירושין ובקידושין. אז אם מדובר בקידושי כסף, ניחא. אני הבעלים על הכסף, אני מבקש ממך לקדש אישה, ואתה עושה את הקניין עבורי, אני מעביר אליך בעלות. קידושין על ידי שליח מותר רק שבתנאי אחד שהוא ראה אותה פעם אחת. אוקיי, מצווה בו יוסן ושלוחה. אבל מה בנוגע לקידושי כסף, קידושי שטר למשל? לא נדבר על קידושי ביו, שהוא ודאי לא ניתן לשליחות, כי זה דין של גופו. אבל מה יהיה בשטר? אז בשטר גם כן אולי אפשר לומר שאני מעביר את הבעלות שלי על השטר, אין אני יודע. אבל מה יהיה בגט? יש שליחות בגרשן. שליחות בגרשן היא בכלל שליחות של איסו והתר, לא שליחות של מובן. אבל כנראה שכשאנחנו מדברים על שליחות בדיני ממונות, הכוונה היא לאו דווקא לדיני ממונות, הכוונה היא לכל דיני חלות שיש פה עניין של ביילוס, של קניין. עכשיו יש שני קניינים, יש קניין מובן ויש כאן קניין קידושין או קניין גרשן. איך אני יודע זאת? מלשון המשנה. המשנה אומרת וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל. אז הנה אתה רואה שהיא קונה את עצמה, והאישה נקנית בכסף ובשטר וביה. אז אם כן, אישות זה דבר שניתנת לבעלות, לקניין. אז אם זה קניין, אז אני מבין את השליחות. אבל מה נאמר בנוגע לנר חנוכה? מה נאמר בנוגע לשליחות בשחיטה, או שליחות בבדיקת חמץ, או עוד כמה, או במילו? אני לא יודע אם יש שליחות במילו, זה מחלוקת עצומה אם יש שליחות במילו. על כל פנים, מה נאמר למשל בשליחות בהפרשת שומה? בעצם לפי דעה אחת בסוגיה בקידושין, המקור לדין של שלוחו של עוד כמוסו הוא בהפרשת תשומות ובעשרות. אתם גם אתם לרבו שלוחכם. אז מה נאמר? הרי אפילו במצוות יש מושג של בעלות. אז בשביל זה אנחנו רוצים אולי לעיין במאמר אחד שצילמתי לכם. אבל לפני כן, בוא נראה עוד כמה דברים. אני קפצתי פה, אני רוצה קצת לפי סדר הדבר. אז יחיל, אתה תזכור שרצינו למצוא את הגריז סטנצל על זבוכים, בינתיים לא מצאנו, נכון?
אוקיי, מצאתי.
אוקיי, מצאת בדבר ומן א', כי שם מביא רב חיים בעניין מייסר שני. יפה מאוד. נדבר לי שזה מופיע בעמוד י"א. עוד פעם, אבל יש הרבה מהדורות. מצווה שבגוף, זה מה שאת...
בהנחת תפילין זה
בגוף. זה בגוף, לכן אין שליחות. אבל בנר חנוכה, המעשה של הדלקה בתור פעולה היא המצווה. אז כל מצווה שהיא מצווה שבגופו, אז אין שליחות. זה מה שתוספות תוגיד אומר בקידוש. אבל מצווה שהיא פעולה ומעשה, אני יכול לבקש משליח להיות היד הריכטה שלי לבצע את המעשה.
קידוש בשבת.
אז רב סלוויצ'קה היה תמיד אומר לנו שיש בקידוש בשבת שני עניינים, יש תמירה ויש גם את השתייה. לא כולם מסכימים עם החידוש הזה.
איזה דף בסבכים?
בסבכים דף וו ומן א', ועוד פעם בעימוד שלי, אבל שוב פעם יש מהדורות שונות, זה עמוד י' א'.
באמת
שלוחות,
זה בגוף.
אבל הלוגיקה כמובן,
מי אומר מה זה בגוף?
בגלל זה שאלתי.
אתה חושב שהצלחת למצוא? יפה, וזה על מעשה שני?
לקרוח, כמו חבד נגס, כן?
מה אתה רוצה? אתה תהיה שלי השני.
יופי.
איך הגור ולא שניים גורלים, זה העניין?
מעשה שני, אני לא יודע. גואלים זה לא...
זה מייסר. מייסר
מומה גבוה.
היא אף הפעים זה מייסר מומה גבוה, ולא מצוי לרש בכל זה, שמשמין הכל, כשגואלים עושים חומש
ושמחו. זה הוא התכוון גואלים, אוקיי. אבל יחיל, יש לך אפציה להדפיס את זה?
כן, כן.
יופי. אז רבותיי, תשמעו היטב מה שיש לי רשום אצלי, ועוד מעט נראה את זה בפנים, ואני מקווה שאולי נראה את זה בפנים, זה יהיה יותר מפותח וכו'. הגריז מביא בשם אביב הגרח חידוש על מעשר שני. יש מחלוקת לגבי מעשר שני אם הוא ממון הדיוט או ממון גבוה. בואו נלך לפי המדיומה שמעשר שני ממון גבוה. כלומר, ברגע שהפרשתי מעשר שני בשנים א', ב', ד' וה', כן? מעשר שני, אז לאחר ההפרשה הממון הזה הוא שייך להגדש, לגבוה. ולכן, מחמת קדושת התבואה הזאת, אני חייב להביא אותה לירושלים ולאכול אותה בקדושה וטהרה בירושלים. אם אני אוכל את המעשר חוץ לירושלים, אני עובר על איסור לאו. אבל אין לי בעלות על הממון, כי הוא ממון גבוה. למרות שאני אוכל את התבואה הזאת, או אני גואל אותה, אני פודל אותה, אז אם כן, המושג פה של ממון גבוה הוא קצת מפריע לנו, מסקרן אותנו, כי מאיזה, מה הפשר הדבר שהוא ממון גבוה אם למעשה אני הבעלים, אני מחליט שאני אוכל את הפירות ואיך אני אוכל ומתי אני אוכל?
זה יצא,
אני רוצה לראות
את זה.
אוקיי.
And if you want to throw it in the copies for yourself, but right now it should be in the
bigger room. Oh, the rabbi needs it.
Okay. עכשיו רבותיי, מה נפקי מינו אם אני סובר שמומון גבוה? אז הסוגיה קובעת במסכת זבוחים שעל כן אני לא יכול למכור מעשר שני. אי אפשר למכור מעשר שני, אי אפשר לתת מעשר שני מתנה למישהו אחר. למה? כי כל מכר וכל מתנה בנוי על דעת מקנה, דהיינו יש לי בעלות ולכן אני יכול לקנות, אבל כאן אין לי בעלות כי מעשר שני ממון גבוה. מחדש רב חיים שבעצם אני הבעלים על התבואה, ואם ירצה השם נראה מה מכריח את רב חיים להגיע למסקנה הזאת. קוליאמה לא פליגי, אפילו למען דיום המעשר שני מומן גבוה, יש לי בעלות על המעשר. איי, תשאלתי אם כן, מדוע הגמרא קובעת לפי אותו מן דיום שאי אפשר למכור את המעשר? אומר רב חיים שהוא דין בחפצה עצמו מצד קדושה המעשר שני. כלומר, בדרך כלל כשאנחנו רואים הלכה שאדם לא יכול למכור או לא יכול לקנות, התשובה היא, הסיבה לכך היא משום שאין לו בעלות. למשל, אני לא יודע אם גזלן יכול למכור, אלא אם כן הוא קונה על ידי יש, אבל בלי יש הוא לא יכול למכור כי זה לא שלו, ומי שלקח ממנו אז הפסיד את מהותיו. אני לא יכול למכור את הרכב שלך בלי רשות. אז הייתי אומר שהוא הדין והוא הטעם בנוגע למעשר שני. אני לא יכול למכור את המעשר שני משום שהמעשר שני לא שייך לי, שייך לגבוה, הוא ממון גבוה, ואין לי דס ובעלות כדי לקנות. אומר רב חיים, לא, זה לא הפשר. ודאי שיש לי בעלות על המעשר, שאפילו לא טוב מה אני אומר, אבל יש דין בקדושת מעשר, שקדושת מעשר היא סותרת, היא כאילו מנוגדת לאפשרות של מכירה, של הקנאה. אז אם כן, זה דין בתבואה עצמה, מצד החפצה של התבואה, שיש בה קדושת מעשרות, ומחמת הקדושה הזאת אינו בדין מכירה למכור ולתתו במתנה. הוא מוכיח את היסוד הזה מדברי הרמב״ם, פרק א' מלכות אישות. עד כאן אני רשמתי על הכרטיס שלי. עכשיו יש לנו ברוך השם חידושי הגריז סטנסל על מסכת zvachim. ובואו נראה אם נוכל למצוא את היסוד הזה. טוב, אני לא יודע. אולי מישהו יכול למצוא את היסוד הזה? רק רגע אחד. אולי כן מצאתי. חזינה מדבורו. הרמב"ם בהלכות אישות.
כן, זה מופיע שם.
כן, מדברי הרמב"ם בהלכות אישות, משמע, דגם, אי אמרינן מייסר מומן, מייסר שני מומן גבוה, הרי שלו. ומי נפקי מינו? שיכול להורישו. כלומר, לאחר מיטתו, היורש, יורש את המעשה. הרי כתב, הרמב"ם כותב בהלכות אישות, פה זה קצת מחוק, אבל נדמה לי שזה צריך להיות פרק חוף א', בפרק חוף א', שאפשר לקדש אישה במעשה השני, לא סליחה, המקדש אישה במעשה השני אינה מקודשת. אומר הרמב"ם מדוע, לפי שאין לו, כדאי לראות הרמב"ם בפנים, אבל לפי שאין לו לעשות בו, דהיינו במעשר, שר חפציו עד שיתחלל, דהיינו עד שהוא יבדה את המעשר. שואל רב חיים, באמס לומר לי להי טיימה, למה הרמב"ם צריך לומר אין לעשות שר חפציו במעשר שני, למה הוא צריך אין לעשות שר חפציו? הרי הטעם הוא פשוט, משום שהרמב"ם פוסק דמעשר שני מומן גבוה, ואי אפשר לקנות מומן גבוה. אלא חזינו מדברו, מזה שהרמב"ם הוסיף את הטעם הזה משלו, דאפילו ימין מעשר שני מומן גבוה, גם כן אבי ביילים. זאת אומרת, בדיני מומנס, ודאי שהוא הביילים על המעשה, והראיה, שרי יכול להקדישו, הוא יכול להקדיש מעשר, אי אפשר להקדיש משהו שהוא לא שלי. אילו אבי ביילם עליו, לא אבי מוציא להקדיש, בדיוק כמו שהוא לא יכול למכור, הוא לא יכול להקדיש, אז למה אנחנו מחלקים בין הקדש למכירה? אם הוא מוכר את המעשר, המכירה לא חלה, ואם הוא מקדיש את המעשר, ההקדש חל, והרי הקדש צורך ביילם קבלו מכירה ולא פחות ממנו. אלא ודאי, הודי אינו יוכל למכור, או ליטי במתון, הוא דין בחפץ עצמו, מצד קדושס מייסר שני, כלומר הוא לא דין מומן, וחיסור ביילוס, אלא דין איסור, מחמת הקדושה שבחפץ, שאינו בדין, מחירו שימכור, או ליטי במתון, לא מצד חיסור ביילוס. ולכן יוכל להקדישו, כי בנוגע להקדישו, אין ההקדש סתירה, או ביטול קדושת המעשר. אין כאן חילול קדושת מעשר שני על ידי זה שהוא מקדיש את המעשר שני, ויש לו ביילוס על המעשר שני, ולכן הוא יכול להקדישו. בעצם יש לו ביילוס למכור, אבל יש דין מסוים לגבי מעשר שני מחמת קדושתו שאי אפשר למכור. וזה מה שהוא מביא פה בשם רב חיים על הרמב. ולפי זה פושט, אף על פי דמייסר מומן גבוה, מכל מקום יוכל להורישו, להוריש מעשרו סוף לבונוב, כיוון שהוא ביילים על המייסר. יפה מאוד. אז עוד פעם, בואו נסכם לענייננו, יש שני דינים שונים במעשר שני, יש דין של איסור וקדושה, ויש דין של מומן. מה שנחלקו בסוגיה אם מומן גבוה, במעשר שני מומן גבוה או לא, זה לא לגבי הדין מומן שבו כליאמה לא פליגי שיש לו בעלות והראיה שהוא יכול להקדיש את המעשר שני לכליאמה, אלא הגמרא אומרת יש גם עוד דין בנוגע למעשר שני, החוץ בתוספת לדין מומן של מעשר שני, יש גם דין של הקדש וקדושה למעשר שני, מצד הקדושה יש איסור מחירה לגבי מייסר שני כמומן כבוה. אני מניח לפי זה, אני לא בקי בקודשים, שאי אפשר למכור גם בהמס הקדש. למשל, אם יש לי בהמה שאני הקדשתי אותה לזבח, הרי זו חטוס, ואחר כך אני רוצה למכור את הבהמה הזאת מסתומה, אי אפשר למכור אותה, machmas kedushas hachefetz. Afal pi shua dayin mamono. Ki bekedushas mizbeach ein afkas mamon. Ma shanachnu dibanu al meila. V'yesh b'yisodo ma mechayevet ha'isur me'ila ma yotzer oto hu ha'baylu shel hekdesh zeh benogeh l'kedushas damin lo l'kedushas mizbeach. Kedushas mizbeach ha'gmara omed b'bava kama v'ikar turu d'ruven v'hashta turu d'ruven. V'omar l'gabei dinei momenus yesh li ba'alut al ha'mamon hazeh l'achar shekdashti et ha'beima zot l'mizbeach uv'chol zot yitaken sh'ani lo yechol l'mkor ota ha'machmat kedushas החפץ, אני לא יודע, צריך לעיין, אם יש פה מישהו שהוא בוקי בקודשים, או שיכול לבדוק בהולכס עבודה אולי, בספר עבודה של הרמב״ם, אז נשמח.
אם הקדשתי בהמה לקורבן עולה, אני יכול אחר כך לשנות את זה לקורבן חטאת?
לא.
נו, אז הכל נכון.
אוקיי, אולי אתה צודק. אוקיי. עכשיו רבוסי, אתמול הבאתי לכם ספר שנקרא אימי משה. היום אני רוצה להביא לכם עוד חידוש נוסף של האימי משה, אם אני רק אצליח למצוא אותו. אולי זה פה? יש לך? הנה, אני הנחתי אותו על השולחן. מצאתי פה דבר יפה מאוד לענייננו בספר ממשה, סימן ל"ז. פה זה מופיע בצילום הזה בעמוד קט. ואומר כך, יש מחלוקת בגמרא עם גזל עקו מותר או אסור. ואומר ככה, למען דיומא דגזל עקו מותר, היינו לגבי האיסור גזלה, אבל מכל מקום לא פוקע קניונו של העקו. והחינמי באבי דוסו, הרי התורה התירה אבידס עקו, כל זמן שלא זוכה המוצי, הוא ברשותו של הגוי. ומה נפקא מינה? שיכול מישהו אחר לתפוס את זה מידי, כי אני לא זכיתי בו. גזל אבידס עקו מותרת, אבידס עקו מותרת מצד הדין מצווה שבו, שאין פה חיוב השובו על אבידס עקו, אבל מצד הממון עדיין הממון הוא של הגוי. והנה הבח ביורדיה בסימן קופמם ווב כתב, אבידס עקו אף שמותרס, לא קוני ליאל שלו לגמרי ויוכל אחר לחטוף ממנו. הנה, אני סימנתי את זה בציור אחר.
איך זה יכול להיות?
אני לא יודע מה. זה, אתה הוא הסקפטיק פה, אתה אומר שזה לא יכול להיות. אני לא יודע אם אתה מאשים אותי אישית או שאתה מאשים את הימי משה, אני לא יודע.
אני שואל בפרקטיקה, כשאני מוצא אבדה של
נוגוי,
כל עוד לא לקחתי את זה, אז זה של הגוי.
בדיוק.
עכשיו, ברגע שלקחתי את זה, אז זה כבר שלי.
לא, יש כל מיני ציובים, יש כל מיני החיטימצז שלא קנית את זה.
למה לא קניתי?
לא יש.
באותו רגע שנתחתי את זה, גמרנו. אין משהו טיימלד, אין משהו.
לא, צריך יאוש. צריך יאוש, אולי הוא עוד לא התייאש, הגוי לא התייאש עדיין.
מה זה, שאכפת לי אם הוא התייאש או לא?
כן, לגבי דיני ממונות. עוד פעם, לגבי דיני מצווה ואיסור, לומר שאני גוזל את הגוי, אז אמרנו שהאבדס עקו מותרת. אבל עדיין הוא הביילים על החפץ, זה כל עוד שלא עשיתי קניין. עכשיו איך אני קונה את החפץ שלו? הוא לא מוכן לתת לי את החפץ הגוי הזה. אם הוא ימצא אותי, ייתן לי בוקס, הוא ייתן לי מכה על הבוש, תן לי חזרה את החפץ שלי. אז איך קניתי את זה? אז זה מה שאני אומר, גם אידיני גזלו, אבידו, ואושר איזה אבידו, לגבי זה אין לי שום בעיה. אתיקה אין לי שום בעיה, אבל בהלכות דיני ממונות, בכל שם משפט, אני צריך לקנות את זה, ואם זה שלא, אני לא יכול לקנות את זה בלי שהוא יסכים לקנות את זה. אז במילא אני צריך יאוש, אבל מה יהיה אם לפני יאוש מישהו חטף את זה ממני? אז אין הכי נמי, אותו פלוני יזכה בדבר הזה, כי הקניין עכשיו הוא בידו. בעצם בודקים יאיר של גוי זה בדיוק כמו שבודקים יאיר של ישראל, אין שום נפקימים. הגוי יתייאש ברגע שהוא ידע שהחפץ שלו הלך לאיבוד, הוא לא מצפה לקפל אותו חזרה, נכון? ווסנח, כאן יש לי אמרי משה סימן למד זיין בעמוד קוף זיין. הרמב״ם בפרק י"א מהלכות גזלה כותב ככה: רואס אבד ולא נוטלו עובר משום הושב תשיבה. לא זו בלבד שעובר על אותוך על הסעלם, אלא גם עובר על השב תשיבה. עוד חט.
No, it's a different page. Kuf what?
Kuf Zion.
Page Kuf Zion.
עוד חט.
On the upper right. I don't think we have that.
Upper right?
אני קיבלתי את זה ממך.
On the upper left.
אין לי את הספר.
It says Kuf Zion, the upper left.
Right, right. So עוד חט is the left column, right?
בדיוק.
We don't have
it.
I don't have
it. You should have
it,
because I have
it. תקף אני אמסור לך את הדף. Say that? אז הוא מביא קושה כאן מרבי אברום מצ'כנוב, הוכיח לתוספות וסביר לכרמם הנאה וסביר לדלקו אסי דהשובה קודם שהגביע. כלומר, הרי הדין הוא שאם מתייאשים הבעלים לפני שפלוני אלמוני מגביע את האבדה, אז היש חל, ואז אותו פלוני יכול להגביע את האבדה ולזכות בה. שואל הצ'וכניבה, שהרי לפי הרמב״ם ברגע שהמוצא מצא את החפץ אפילו לפני שהוא הרים אותה ונטל אותה והוא ראה אותה, הוא לפי הרמב״ם הוא התחייב בהשובה. אם הוא התחייב בהשובה, אז יש לנו להפעיל את הכלל של באיסורה עושי ליודה. מהו באיסורה עושי ליודה? אם התחייבתי בהשובה ואחר כך התייאשת, אז היש לא חל, זה נקרא באיסורה עושי ליודה. ואם כן לפי הרמב״ם, אפילו לפני שהוא נוטל את החפץ הוא כבר התחייב בהשובה, כי כך כתוב ברמב״ם. לא עשה אבדו ולא נוטלו עובר משום הושב תשיבה. אם כן, יש לנו קושה לרמב״ם, איך ייתכן שיהיה שיחול לפני שהוא מגביע את החפץ? הרי הוא כבר ראה את החפץ, ואומנם הוא לא נטל אותה לידו, אבל הוא התחייב בהשובה. ותוספות אומרים שכל שהוא התחייב בהשובה לא מועיל יאיוש, משום שבאיסור עשי ליודה. בעיקר הקושה נראה, כך אומר אמרי משה, דאף תוספות גם כן סביר לי לרמב״ם, דברו אבינו נוטל עובר ביסי, ולא מקיים מצווה. כלומר הוא חייב במצווה של אשי תשיבה. אבל לא מהני נסחי בהשובה, רק בהגביע ונעשה שומר ויקלה חיוב מומון, חיוב השובס מומון. כלומר, יש כאן שני דברים שונים, יש כאן דין מצווה ויש כאן דין מומון. הוא אומר, אין החינם לגבי הדין מצווה, הרי ברגע שהוא ראה את אבדו לפי הרמב״ם הוא חייב במצווה של הושי תשיבה. אבל מה זה באיסור עושי ליודי? באיסור עושי ליודי היינו לא מדין מצווה אלא מדין ממון, דהיינו שיש עלי חיוב ממון להחזיר את הממון ולהשיב אותו לביילוב. העשי דה אבדו השופס אבדו קודם, אפילו קודם שהגביע, אבל רק בתורס מצווה. באיזה שעה, מתי הוא מתחייב בתור סחיוב ממון, זה רק לאחר שהוא נטל בידו והגביע את העבדה. לכן, הדין של ביסור עושה ליודי, הכוונה היא שכיוון שהחפץ הגיע לידו והוא חייב בתור ממון להשיב אותו לביילוב, לא יחול יאוש אחר כך. אבל אין הכי נמי לפני שהוא מגביע כאשר יש רק מצווה ביאלמה, אז אם הביילה מתייאשו, אז היאוש חל, אין כאן איסור עושה ליודי, כיוון שאין לו יד בתור הסחיוב השובס ממון, יש לו רק עניין של מצווה.
Just linguistically,
רק שני אחד.
Sorry.
אני לא מבין אם אתה רואה דבר, ויש לך מצווה, וזה מצווה חל, ואדם אחר בא והוא הגביע את זה. אז מה קורה למצווה שהיה?
הוא גזל ממנו את המצווה, ייתכן שהוא חייב לי עשור זוב עם כסף על חוטף של המצווה.
איך יכול להיות מצווה עד שזה בא לי עזוב? זה לא מסתכל.
כי התורה אומרת לא תוכל להתעלם. מה זה העלמה? כשאני מסתכל אני רואה עבידה ואז אני מתעלם ממנה, אני מפנה את תשומת ליבי לדבר אחר כאילו שלא ראיתי. מחניש ויסדי כמו שאומרים. אז בחי גבנו עובר על איסור לא תוכל להתעלם. הרמה מוסיף שלא זו בלבד שעובר על העבירה שלא תוכל להתעלם, אלא הוא ביטל את המצווה של השב תשיבה. שואל הצ'וכנוי, הוא שואל שאלה כזאת, אם הרי הוא חייב כבר בראייה בהושב תשיבה, אז אם כן איך יחול היאוש? הרי זה ביסור העושי להיות דהיינו אחיו השוב הקודם ליאוש, והגמרה קובעת שכל שאחיו השוב קודם או קדם ליאוש, אז היאוש לא חל. אז למה היאוש חל לאחר שהוא ראה את הוידה? אומר הימי משה, נכון, שביסורי עושה להיות, ואין כאן חלוס יאוש לאחר שהוא חייב בהשוב, אבל איזה סוג של חיוב? המושג של חיוב השוב הוא כולל, הוא מחביא שתיים, ממיטת הקרקע יש פה שתיים. יש פה חיוב מצווה, יש גם חיוב מומן, והם לא שווים. החיוב מצווה חל בראייה ביאלמה. אגב, מישהו חוטף את המצווה הזו ישלם לי. אבל החיוב מומן לא חל עד שהוא מגביע ליודו.
זה
כמו, בבעלת
השביעו, רק מאוד לא דולנדס, ביסורה עושה ליודו. It's not anything about mitzvahs.
It
has to, you have to have taken
it. Oh, but lama bisur asiliyode kevan shuaya mechuyav.
It's not biyode. It doesn't say.
Nachon. I'm masking with you. Biyode.
Why does it have to be in the hand?
כן, לא, אבל עוד פעם, אם זה צריך להיות בידו, אז לפי התוספות, הכוונה היא שהוא לא מתחייב בהשובה, וזה מה שמיש רצה להגיד, עד שיש לו בידו, וזאת היא שיטת התוספות. הרמב"ם אומר שיש לו חיוב השובה לפני שעשי ליודו. אז מדוע הגמרא אומרת באיסור עשי ליודו? על זה גוף הצ'וכנו עם הקשה. הדיוק שלך הוא נכון. שתית... ביסור עושי להיות, שואל הצ'וכנוי, לפי הרמב"ם זה לא נכון, מה שהגמרא אומרת סותר את הרמב"ם, כי זה לא ביסור עושי להיות, אלא ביסור בראייה הוא כבר התחייב בשובו. אומר סוקולובסקי, שאין החינם, היא ביסור עושי להיות, הכוונה היא חיוב השובה, אבל לא החיוב השובה בתור מצווה, אלא חיוב השובה בתור חיוב מומן, וזה תלוי ביעושי להיות. אוקיי. יש פה ברכה שמול בבקם סימון חוף זין. יש לכם? בבקם סימון חוף זין. פה רבותיי, יש לי סוגיה שאתם חייבים ללמוד אותה. אני לא יכול להגיד לכם כלום, כי צריך הרבה להשקיע מלוס בתורה כדי להבין את הסוגיה. על מה מדובר? יש להם מספר עמוד 38-39, כן? הרמב"ם בפרק י' מלכס נזקי מומן, אף על פי שהטעם אם המית בכוונה עבד או שפחה פוטו מן הכנס שהוא 30 סלע הכתוב בתורה, אם המית בלא כוונה משלם חצי דמי העבד או חצי דמי השבחה מגופו kiilu hemis shar chavero o chamor. Achshav, Bob, kidei lavin al ma medubar po niret haramam beperek zayin milchus niskei mom. Hatam shor tam sheimit et adam belo chavana patur michatzi domin. Di ein domim leben chor. Hari yesh halacha sheshor sheimit et adam. As abaylim chayavim kofer. אבל פה מדובר שהשור הימית בלא כוונה. השור לא ידע שיש אדם שעומד שם. האדם הגיע מאחורה או משהו כזה. והוא הורג הימס שלו בכבוד. אז כתוב ברמב"ם שהוא פטור בדרך כלל שור תם משלם חצי נזק, אבל כאן הוא פטור. משום שאין דומים לבני חור. אבל בעבד יש דין של דומים, אומר הרמב"ם. ולכן אם שור תם המית את העבד, אז הוא ישלם לבעל, והוא המית בלא כוונו, אז הוא ישלם לבעל העבד כמו שהוא משלם אם הוא הרג שור של חברו חצי נזק. עכשיו נדלג לעוד דלת. בעזרת השם נראה את הסוגיה בפנים ונבין אותה. הנה נסתפקתי בדין דומים שפוסק הרמב"ם לגבי טעם שהמיס בלא כוונו בעבד, תהו מדין נזק שורו וחמורו. הרמב"ם משווה את זה כאילו הוא הזיק שור וחמור, והוא משלם חצי נזק כשהוא המית בלא כוונו. כי כל הדין של כופר הוא דווקא בהמית בכבוד. אבל יש דין של מזק, ושאר עבוד, שאר הטעם משלם חצי נזק. נסתפקתי, האם הוא תלוי בדין קניון איסור די עבד, או תלוי בדין קניון ממון שבעבד? רבי אחבר אומר כאן שיש בקניון הבעלים האדון על העבד יש שתי בחינות. יש את הקניין איסור של העבד ויש את הקניין מומן שבעבד. למשל הגמרא בגיטין אומרת שמפקיר עבדו צריך לתת לו גט שחרור. הרי אם הוא מפקיר את עבדו אז אין לו ביילוס על העבד, אז העבד יוצא לחופשי, אז למה צריך לתת לו גט שחרור? אלא פירושו של דבר יש שני קניינים של אדון בעבד, יש קניין מומן ויש קניין איסור. לגבי הקניין מומן אין חינם מהקניין הזה פוק על ידי הפקר, אבל לגבי הקניין איסור שבעבד שיש לו דין של עבד ועבד דינו במידה מסוימת חסר לו קדושת ישראל, הוא לא נקרא גר, אז לגבי הקניין איסור הוא צריך לתת לו גט שחרור. על כל פנים אנחנו רואים דוגמה אחרת של קניין מומן וקניין איסור. אומר רבי אחבר במה דבר אמור, מתי אני אומר שבעבד יש קניין איסור? היינו בעבד של ישראל, עבד כנעני של ישראל. אבל בעבד של גוי אין קניין איסור בכלל. ונפקי מינו במקונה נוכרי מנוכרי, גוי אחד מגוי, אז הליב דרב אביו בביבו מסתף ממבוב דקניין דגופו קונוי קניין מומון ואין לו קניין איסור. כשגוי קונה עבד אין קניין איסור. בנוגחו שור טעם ולא כוונה, מה יהיה אם העבד הזה של גוי נהרג על ידי שור טעם של ישראל ולא כוונה? האם הוא משלם דומים לפי שיטת הרמב"ם שיש דומים לעבד? אם נאמר מה דהבי חמרתו מעברתו, זאת אומרת זה נחשב כאילו חמור מעובר, זאת אומרת זה נחשב לחפץ של בהמה. אם זה נאמר שזה תלוי בקניין איסור, ובקניין איסור אומר הרמב"ם יש קניין דומים לעבד לחייב בשור שהם עשה עבד אפילו בלא בכוון בחצי נזק זה מצד הקניין איסור שיש בעבד אם כן כאן שמדובר בגוי בעבד של גוי שרב אביה סובר ביבומס שעבד של גוי הוא רק קניין מומן ואין בו קניין איסור אז הדין שיש דומים לעבד הכלל הזה של הרמב"ם אינו שייך is memele ain't no mishalim domen mishum she ain't domen leben chorim klomar hadin shel eved binogel goy biyachas lekinyan isu kubo ben chorim biyachas lekinyan isu mamash ben chorim ain kan kinyan isu bichlal gabi goy kach tzover rav avir אבל אם נאמר דתולי בדין קניין מומן, מה יוצא את אחיו מומן בתשלום חצי נזק בשור טעם שהרג את העבד שלו בכוונה הוא מצד הקניין מומן, הקניין מומן הוא זה שיוצר את הדומים. אז אם כן, כאן בנוגע לעבד של גוי, כיוון שעבד גופו קנוי, אם כן טעם שהם עשו, אפילו קודם תבילו, הרי הוא כשורו וחמורו הוא משלם חצי דמי עבד. אז תעיינו בסוגיה הזאת, זה יספיק להיום. אני חילקתי גם דף אחד, מי שיש לך את הספר הזה של רב אדלר, אז מדובר בעמודים עין ב' ועין ג', אני חושב שהם שייכים לענייננו למחר, ומי יוצא שם נקיים את השיעור מחר ב-10 למי שיכול להגיע. אם יש מישהו שיכול להגיע רק ב-9 ולא ב-10 אז שיודיע לי, אבל בינתיים נדמה לי שבדקנו את הנושא הזה ולא מצאנו שום נפקא מינה בין דין 10 לדין 9 ולכן כיוון שזה נוגע לפחות לבן אדם אחד פה בשיעור הזה, אחד מהגדולים מהמשתתפים פה, גדולי המשתתפים בשיעור, אז נקיים את השיעור ב-10. ואם אין כאן התנגדות, אם יש כאן התנגדות, אז זה הזמן להתנגד. אתם יודעים שבפנייה לעירייה, למשל לבנות עוד קומה או משהו, אז נותנים למסנגדים תקופת זמן עד שהם יכולים להכניס את השטר הסנגדוס. אני סובל מזה הרבה, כי יש לי 6 מסנגדים. אם אתם יכולים להשפיע על אחד מהם, אני אשמח מאוד. אוקיי. על כל פנים, יום טוב לכולכם, ולהתראות מחר בלי נדר בשעה 10, ונתחיל עם כמה סוגיות שונות לגבי דין איסור ודין מום. בסדר? יש כאלה. תודה רבה.
Funny kind of application. Good day, ladies and gentlemen.